ברוך הקהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים בלימודנו המרתק בספר תרי עשר, והגענו לספר עובדיה. אחרי הושע, יואל, עמוס. מגיעים לעובדיה. חזון עובדיה, מי הוא אותו עובדיה? עובדיה מוזכר בספר מלכים, וייתכן שזה אותו אחד, עובדיה אשר על הבית. מה? כן, בדיוק. היה פקיד גבוה בבית המלוכה של אחאב מלך ישראל, והוא בזמן רדיפת הנביאים הסתיר 100 נביאים, 50 במערה אחת, 50 במערה שנייה, והוא פרנס אותם. קודם כל הוא לא חייב לגלות שהוא נביא, בית ייתכן שבשלב ההוא עוד לא היה נביא, ובזכות זה שהוא פרנס את הנביאים, נהיה נביא. יש דעה כזאת בחזל. וחזל הוסיפו עוד משהו, שעובדיה גר היה, גר אדומי. עכשיו, זה דבר לא פשוט, הדבר הזה, איך עובדיה העיז להיות נביא, הרי רבי יהודה הלוי אומר שהוא לא יכול. נכון? אז לא הולכים נגד הכוזרי. בכוזרי כתוב שגר לא יכול להיות נביא. הנה, יש לנו גר אדומי. אבל האמת היא שעל יסוד זה שאלו חזל, מדוע זכה עובדיה לנבואה? סימן שסתם ככה הוא לא היה זוכה. אבל זה גם אומר שכשאומרים שהוא לא יכול, זה לא שהוא באמת לא יכול. אלא הוא צריך זכות מיוחדת, זה הכוונה. בסדר? אז זה אחר כך פרט, כן? למה, מאיפה גרילו את זה שהוא היה גר אדומי? או בגלל שהייתה מסורת, או בגלל שהוא מתנבא נגד אדום. כלומר, מי שמתנבא כל כולו נגד אומה אחת, זה סימן שיש לו יחס אל אותה אומה, אם כן הוא בא משם. ברור? זאת אומרת שהתוכן של הנבואה זה ביחס למה שהוא מכיר, מצד שורש נשמתו, מקור מחצבתו וכדומה, ולכן הנבואה שלו מכוונת כלפי אדום. כה אמר חזון עובדיה, אם כן חזון מהמעלות העליונות של הנבואה, והיא כל כולה מכוונת לאדום. כה אמר אדוני אלוהים לאדום. עכשיו פה אנחנו חייבים לשאול שאלה כללית, מי זה אדום? אז היה מאוד ברור. מה זה היה ברור? זאת אומרת שהייתה ממלכה בדרום הארץ, מהצד, מה שנקרא היום ירדני, באזור הסלע האדום ואילך, שמה זה ממלכת אדום, נכון? עכשיו, ממלכת אדום אכן הייתה באמת ממלכה שרוב ימיה הייתה משועבדת. משועבדת לישראל, לרוב, לפעמים ליהודה. דוד כבש את אדום. כלומר, זאת הייתה ממלכה שמבחינת המשקל שלה במרחב הגיאופוליטי של אותם ימים היה קטן. גם פה אנחנו רואים קטון את עתיך בגויים. אנחנו נראה את זה בהמשך. מצד שני, אנחנו רואים שאצל הנביאים יש דיון, הייתי אומר, חסר פרופורציה ביחס לאדום. אם כך, הדבר הזה אומר לנו שכבר הנביאים ראו באדום איזה אב טיפוס של איזה אומה המתחרה בישראל. לא בכדי גם בספר בראשית אנחנו רואים שאדום הוא המשך של עשיו, האח התאום של יעקב. להיות אח תאום של יעקב, אנחנו יודעים הדמות, המרכזיות של הדמות של יעקב בתולדותינו, אז זה עושה אותו מלכתחילה חשוב ביותר. אנחנו רואים למשל מפגש מעניין בפרשת בלק, לא, זה פרשת חוקת. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. כה אמר למור, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו ונשב במצרים ימים רבים וכולי, אני רוצה בבקשה לעבור, אתה לא מסכים מפה, אז אולי משם. מלך אדום, מה פתאום, פן בחרב אצל לקראתך, לא נותן לו. וית ישראל מעליו. גם בספר דברים, ונסוב את הר סעיר ימים רבים. גם בספר יהושע, כתוב, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם והלך אותו בכל ארץ כנען, ויתן לו את יצחק. ישמעאל לא מוזכר בכלל. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו נתתי את הר שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. כלומר שוב, בראשית תולדות האומה מזכירים את הלאומת אדום. אז קשה לומר שזה רק בגלל שבאופן מקרי אדום יושב על גבול ישראל, שהוא כל כך משמעותי. רואים שהוא משמעותי מלכתחילה. גם בתולדות האבות, לא רק שיש הסתבכות בין יעקב לעשיו מסביב לבכורה, לברכה וכל המתלווה לכך, אלא אנחנו רואים גם שכשיעקב חוזר מגלות, עם הגרעין הראשון של האומה הישראלית, הוא שולח מלאכים אל עשיו, שדה אדום. כלומר, הוא מבקש מעשיו רשות. האם אפשר בבקשה להיכנס להיסטוריה? כן? האם אתה מרשה? זה דבר שצריך בירור. כן, אנחנו רואים שהוא מייצג הרבה מאוד בחינות איזה אב טיפוס של כוח המשתווה ואולי אפילו עולה על ישראל. כי הרי התורה מכנה אותו ויקרא לעשיו בנו הגדול. כן? גם רבקה שאוהבת את יעקב קוראת לו בנה הקטן ליעקב. זאת אומרת שהביטויים גדול וקטן הם לא מקריים, הם מבטאים איזשהו יחס משמעותי. גם בספר הושע ראינו שכאשר הושע מדבר דברי תוכחה על יעקב, הוא אומר בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. אז עקב את אחיו זה מייחס משהו מהותי לכנסת ישראל. ולכן יכול להיות שהנביאים כבר צפו שאדום עתידה להיות משמעותית יותר מאשר הממלכה הקטנה בדרום הארץ. ייתכן שכבר אז היו ידיעות על התפשטות של אדום מחוץ לארץ אדום. יש אצל חז"ל תמיד רואים את אדום כרומא. אפשר להבין את זה על רקע העובדה שהורדוס, שהיה אדומי, בעצם היה מבחינת טבעו, אישיותו, היה רומאי. כלומר, איפה אדום שמולך על ישראל בסוף תקופת החשמונאים? האדום שמולך על ישראל זה רומא. אז יש אולי, זה תרם לעניין הזה. אבל רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו לספר ישעיהו, על הפרק שבו נאמר כי רבתה בשמיים חרבי, הנה על אדום תרד, מסביר שהיה לו ויכוח על זה עם הנוצרים. והוא מביא שמה איזה נוצרי אחד ששכחתי את שמו, שכתב ספר נגד הרבנים, זה היה יהודי מומר, כן, כמובן, שאמר שהרבנים מסבירים שאדום זה רומא, והרי זה לא נכון, זאת ממלכה קטנה בדרום ארץ ישראל וכו'. כנגדו רבי יצחק אברבנאל כותב פרק שלם, בהסתמך בין היתר על מחברים נוצרים עתיקים. ניקולאוס מדמשק למשל, שמזהה את אדום עם רומא. נוצרי, אומר את זה. והוא מסביר כך את הפסוק, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שיבואו הנוצרים אל היהדות לנצר אותם. כן? כלומר, אבל בכל זאת, אנחנו רואים, כך אומר פסק אברהם, שאפילו הנוצרים, ראשי המפרשים הנוצרים, רואים באדום את רומא. ואז השאלה היא, מאיפה זה בא? אז נשאלת השאלה, באמת, מאיפה הרומאים אמרו שהם באו? עכשיו, עוד לפני שאנחנו נבין מאיפה הרומאים אמרו שהם באו, אנחנו רואים שהם מתפקדים מבחינה היסטורית, כמו עשיו ביחס ליעקב. יריב רוחני, ויריב גם פוליטי. וחז"ל אמרו גם, על הפסוק, הנה משמני הארץ יהיה מושביך ומטל השמיים מעל, שזאת הברכה שניתנה לעשיו. אמרו, מה זה משמני הארץ יהיה מושביך? זו איטליה. איטליה של יוון. חז"ל, מובא ברש"י. רש"י מביא בשם חז"ל. משמני הארץ עם מושביך, זו איטליה. מה? איטליה של יוון, כן, כי הרי כל דרום איטליה היה מיושב בערים יווניות לפני היווסדה של רומא. כן, החלק הצפוני לא, אבל החלק הדרומי היה, היה מלא ביוונים. כן. והשאלה היא, מאיפה נוסדה רומא? עכשיו, תודה רבה. יש לציין דבר מעניין, שלפי הסיפורים של הרומאים בעצמם, אגב, טיטוס ליביוס אומר, שיש, הוא שמע שבעה סיפורים שונים כיצד נוצרה רומא. והם כנראה כולם נכונים. בדרגות שונות של נכונות, של מיתולוגיה וכדומה, אבל כולם מבטאים איזה משהו. ברור שלפני שנוסדה רומא, במקום שבו נוסדה רומא לאחר מכן, באחת הגבעות, הייתה כבר עיר יוונית, בשם לוויניום. כמו כן, היה גם יישוב אתרוסקי. כן, הרי רומא נמצאת על הגבול של חבל הארץ של האתרוסקים, ואף אחד לא יודע מאיפה באו האתרוסקים. עכשיו, דבר נסע, כן, אף אחד לא יודע. כן, הם נבלעו, בסופו של דבר, היו מלכים אתרוסקים ברומא. כן? אבל לא יודעים, לא יודעים איפה הם באו, איזה, מה השפה שלהם, לא כלום. הייתה מסורת ברומא, שרומא נוסדה על ידי אדם בשם אנאוס. אנאוס היה טרויאני, ואחרי נפילת טרויה ברח לכל מיני מקומות, הגיע בסוף ללטיום, והתחתן שם עם הבת של המלך לטינוס. עכשיו, אם עושים חשבון מתי הלטינוס הזה היה חי, לפי כל מה שהרומאים בעצמם מספרים, הוא בעצם מתאים להיות לוטן. 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 לוטן אחד מבני שעיר אחורי, שבני אדום כבשו אותם וגם התחתנו בהם. אז מעניין שזה מין הד למשהו שכתוב בתורה. כמו כן גם יש סיפור על האנאוס הזה, גם מצד השם שלו, דומה קצת לענה. אשר מצא את הימים במדבר, כן? וגם הם מספרים שיותר מאוחר, כשנוסדה רומא, היא נוסדה על ידי שני אחים, נכון? שני אחים שינקו מזאבה, נכון? איך אומרים זאבה בלטינית? לופה, לופה, שזה גם שם שבשם בלטינית עתיקה ישמשו באותה מילה לזונה. זאת אומרת שזה בא להסביר מה שרשי אומר, שבני אדום ושעיר היו באים זה על זה וכולם ממזרים. דבר מעניין בהמשך, הם אומרים ששני האחים האלה ששמם רומולוס ורמוס, אחד הרג את חברו, רומולוס הרג את רמוס, וככה נוסדה העיר, נכון? רומולוס הרג את רמוס, וככה נוסדה העיר. זאת אומרת, זה מתחיל משני אחים, תאומים, שאחד רוצה להרוג את חברו. זה מזכיר לנו מה שכתוב בתורה, נכון? עכשיו, זה לא שזה אותו סיפור שכתוב בתורה על הרגה את יעקב אחי, אבל אותו מוטיב חוזר. עוד יותר מפתיע, זה שהם אומרים שלאחר מכן היו שבעה מלכים שמלכו זה אחר זה ברומא. ושאף אחד הוא לא הבן של השני. ויש אצלם גרסאות שלא שבעה מלכים, אלא שמונה מלכים היו. כן? זה מפתיע מאוד, כי זה בדיוק מה שהתורה מספרת על מלכים אשר מלכו בארץ אדום. ושלאחר מכן, הם הפסיקו את המלוכה ונהיו אלופים. כמו שכתוב בתורה. עכשיו, מה? זה מספרי הרומאים בעצמם.
זה מספרים על עצמם.
זה מספרים.
מאיפה להם יש...
יש מסורות. כמו שלכל אומה יש מסורת מאיפה היא באה, אז גם להם יש מסורות.
לא, אבל רואים את זה הקשר של מדבר התורה לעם
ישראל. לא, 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 ברור. לא בלי שום קשר לעם ישראל. שום דבר. הקונסולים וכדומה. כן. זאת אומרת שאנחנו רואים באופן, הייתי אומר, כמעט מושגח. משהו שמכוון בהיסטוריה הרומית לעומת הסיפורים המצופרים בתורה על רומא. מעניין, גם רשי כותב, אלוף עירם, אלוף מגדיאל, אומר רשי, מגדיאל זו רומי. מאיפה הוא לקח את זה? השם הקדום של רומא מה היה? לא יודעים? אורבס. 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 מה פירוש המילה אורבס בלטינית? העיר. מזה אורבני. כן? אורבניזם. ארגון של ערים, נכון? זאת אומרת, ומעניין איך רשי אומר, אלוף עירם, אלוף מגדיאל, זו רומי. כנראה שרשי מבין, או המדרש מבין, שעירם ומגדיאל זה אותו עניין, מגדל בעירם, ולכן קוראים לה עיר, עיר, וזו רומי. כן. עכשיו, יש כל מיני מדרשים מוזרים, מובאים בחלקם בספר הישר, שהוא ספר מאוחר, על צפו בן אליפז שברח למצרים ומצרים לרומא ומלך שמה וכולי. כל הדברים האלה קצת נראים מקושקשים, קשה לסמוך על זה. אבל רואים שכבר מימי קדם היה לחכמים איזה נטייה לראות, וזה כבר מסורת עתיקה, לראות באדום את רומא. כן. נדבר על ביזנטיון וזה, כן, אבל שני רומא זה מאוחר. שני רומא זה מאוחר. ביזנטיון, מה? ביזנטיון זה שיריד של רומא.
זה נשמע עד
המאה ה-15. ברור. אבל אפשר לומר שזה יוון. אתה יודע, למשל, כשהרמב״ם כותב בהלכות חנוכה, שכשמלכו מלכי יוון, נכון? וצר להם בימי בית שני, כשמלכו מלכי יוון וצרו לישראל. מעניין שלשון הרמב״ם מובא מילה במילה במשנה ברורה, אבל במקום לכתוב יוון הוא כותב כשמלכו מלכי רשעה. למה הוא לא כותב יוון? ודאי. בגלל הכנסייה הפרבוסלבית, שהיא רואה את עצמה כיוונית, כהמשך של ביזנטיון. ולכן, כמו שבמערב אירופה אי אפשר היה לכתוב רומא, אי אפשר היה לכתוב יוון במזרח אירופה. אני לא יודע, הרי ביזנטיון גם כן זה איזה מין יצור קלעים בין רומא ליוון. כן, הרי כל הכתבים היווניים הגיעו לנו מביזנטיון בסופו של דבר. זאת אומרת, ברוך השם, מה? כל הכתבים היווניים הגיעו בזכות נפילתה של ביזנטיון, של קונסטנטינופוליס. כשקונסטנטינופוליס נפלה בידי הטורקים, אז הרבה יוונים ברחו משם לאירופה המערבית והיוו את ספרי היוונים הקדמונים, שעד אז לא הכירו אותם. זה קשה לדעת, כי גם הרומאים ראו את עצמם לפעמים כיוונים, ויש יוונים שרצו לראות ברומאים יוונים. זאת אומרת, היה איזה מין רגשי נחיתות תרבותיים ביחס לרומא. כל סנוב ברומא היה מדבר יוונית. זה לקח להם זמן עד שהם החליטו לדבר בלטינית, שנחשבה לשפה של הג'בל, של הפריפריה כזה, ביישו. כן? טוב. אז לכן, כל מה שאני אומר זה כדי שנבין שכשמדברים על אדום אצל הנביאים, אף על פי שהיסטורית, ברור שכשעובדיה דיבר והוא אמר אדום, אז השומעים שלו, ויתכן שגם הוא עצמו התכוון רק לממלכה הדרומית, אבל בסופו של דבר ההיסטוריה מוכיחה שאדום זה רומא. עכשיו, רומא זה לא סתם רומא. רומא זה זה אירופה. ואירופה זה המערב. והמערב זה העולם כולו. כלומר, בסופו של דבר, התרבות המערבית שירשה את רומא, הנוצרית, הפכה להיות התרבות הדומיננטית בעולם כולו, והיא זו שכפתה את הנורמות שלה על כל התרבויות כולן. ודאי. היום אתה מתעניין בדלאי למה, אתה רואה אותו באתר אינטרנט שלו. נכון? וכדי להיכנס לאום, אתה צריך בכל זאת להקלים איזה שהן נורמות בינלאומיות, שנקבעו במערב. לא ברתי, המושב של האום בניו יורק, במקום שבו יש סנאט וקפיטול, ונשר רומאי. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר רואים שאדום הלך וכבש את העולם. ובעצם פעל כאח נאמן של יעקב. והביא את אמונת ישראל לעולם כולו. מה? שמעת על הנצרות פעם? מה זה נצרות? זה אמונת ישראל לעולם. עם עיוותים כמובן, עם הרבה מאוד עיוותים. למשל ביטול המצוות, למשל תוספת הברית החדשה ועוד כל מיני קשקושים של עבוד הזור שתערבו שם. אבל בסופו של דבר נעשתה פה איזה פעולה, הרמב״ם אומר את זה, כן? זה לא אני אומר את זה. הרמב״ם אומר את זה, שהם הביאו את דבר השם לאיים רחוקים, לכל העולם כולו. כן. טוב. חזון עובדיה. כן. לניו יורק. זה אותו דבר. אני אסביר לך משהו. מתי חרבה רומא? חמישית, קודם כל. בבקשה, שנת 476, נכון? כשהורד מכיסאו כשר רומי האחרון, רומולוס אוגוסטולוס. נכון? היה הכסר האחרון, ילד בן 11. אמרו לו, הברברים, תשמע, אתה לך צחק ג'ולות. ולא הרגו אותו, אגב, באמת, לא הרגו אותו, נתנו לו פנסיה וזהו, לא ולאמא שלו. וככה נגמרה האימפריה הרומית. אז באופן פורמלי, אתה יכול להגיד, אין יותר רומא, אבל זה לא נכון. בגלל שהאימפריה הרומית נכבשה באופן הדרגתי על ידי כל מיני ברברים שהקימו מדינות. וכל אחד לקח חתיכה מהאימפריה הרומית, וכל אחד לא היה שקט עד שהוא לא קיבל תואר אצולה רומאי או מקיסר רומא או מקיסר ביזנטיון. ברור? כלומר, הם ראו את עצמם, אותם ברברים, כחלק מרומא, גם כשהם מבטלים את הקיסרות. וזה מה שבעצם הפך את רומא הנוצרית לעולם המערבי. עכשיו, העולם המערבי הלך והתפשט, הגיע עד ניו יורק, הגיע עד סן פרנסיסקו. אבל זה אותו הדבר. כן, זה כאילו איזה מין התנהגות, ההתנהגות של אמריקה ביחס לעולם דומה בול להתנהגות של האימפריה הרומית בשעתה ביחס לנתיניה. ואל תשכח שכאשר קיסר רומאי רצה לעלות, כשמישהו רצה לעלות לשלטון אצל הרומאים, הוא היה נעזר בכסף של היהודים. למשל, קלאודיוס קיבל הרבה מאוד כסף מאגריפס, הנכד של הורדוס, וככה הוא יכול היה לקנות את מעמדו כקיסר, ואז הוא הפך את אגריפס למלך בירושלים. נתן לו הכרה על ירושלים כעיר שלו וכו'. כלומר, זה היו השפעות כאלה גם כן. בסדר? זה משום כך גם, אחר כך התפשטה הנצרות בקרב הרומאים, בגלל השפעתה של היהדות. כן? כלומר, יש איזה מין הלא אח עשיו ליעקב. זה, יש איזה משהו שתפקד שם. אני לא יודע איך זה היום בארצות הברית. יש השפעה של יהודים שם? שמעתי שיש משהו. טוב. עכשיו, אז הבנת איך קפצתי לארצות הברית?
כן, אבל גם משהו, גם...
אגב, זה מעניין מאוד שגם... כן.
גם להם היה...
לא, אבל כשזה נגמר, זה נגמר. זאת אומרת, אשור למקסימום, זה נכון שנינווה האשורית ראתה את עצמה כבבל השנייה. זה נכון. הם ראו את עצמם כבבל השנייה. אבל למשל, כשאשור כובשים את מצרים, הם לא חושבים שהם מצרים. כשיוון כובשת פרס, יוון לא חושבת שהיא פרס. היא במקום. כן? לעומת זה, האימפריות שקמו על יסוד רומא, ראו את עצמם כהמשך של רומא. למשל, ביזנטיון ראתה את עצמה כרומא השנייה, והרוסים ראו את מוסקבה כרומא השלישית. כן? ככה הם קראו לעצמם, רומא השלישית, כשנפלה קונסטנטינופוליס.
אבל יש איזושהי הכללה מאוד גדולה, אנחנו רואים שנגיד ברפורמה, בנצרות, על המקום גיאוגרפי,
זה נכון.
נכון, והיו שינויים גם תרבותיים שלא...
ברור. לא, אבל זה הרצון להיות רומא. עכשיו צריך להבין משהו. מה שאתה אומר, הרפורמה אצל הנוצרים, זה בא כתגובה זה בעצם ההמשך של המאבק בין הגרמנים לרומאים. זה בעצם, יש איזה אטאביזם מה שנקרא, איזה מין קווים תת-קרקעיים בתרבויות שעוברים את הדתות. ולכן משום מה, הפרוטסטנטים הם אנגלוסקסים, והקתולים הם לטינים, והפרבוסלבים הם שייכים למרחב של ביזנטיון. כלומר, כביכול, החלוקה של התרבויות היא מתמדת במהלך הדורות, גם כשיש שינויים בתחום התיאולוגיה וכדומה. מובן? טוב. אני הייתי מחבא את המסגן הזה, אבל בסדר, מה אני אעשה? כן, נכון, נכון. אבל דבר אחד ברור היה שהם כולם היו פרוטסטנטים. טוב. חזון, אז לכן ההכללות שלי הן נכונות, מה שאני רוצה לומר. יש גמרא שאומרת, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשע על כל העולם 9 חודשים. שנאמר, לכן את עיני מדת יולדה ילדה. כלומר, יש 9 חודשים, זה הזמן של הלידה. בעצם מה אומר התלמוד? חייבים שרומא, או בעצם התרבות המערבית, תשתלט על כל כדור הארץ כהקדמה למשיח בן דוד. עכשיו, למה זה, מה הצורך הזה? צריך להבין משהו. רומא נקראת אצל חז"ל בשם מלכות הרשעה. למה היא מלכות רשעה? כל המלכויות הן רשעיות. מה, בבל היא לא רשעה? פרס לא רשעה? כולם רשעים. אז למה מלכות רומא יותר מכולם נקראת הרשעה? מובנת השאלה? אני אתן לכם תשובה. היא רשעה במלכותה. כי הרי מה ההמצאה הגדולה מבחינה תרבותית ברומא? מה הם חידשו? דמוקרטיה זה מיוון. ארכיטקטורה הם לא היו ראשונים, המצרים קדמו להם בהרבה. המשפט, נכון? המשפט, זה המצאה הרומית. התיאוריה של המשפט. והמשפט, מה מרושע במשפט הרומי? שוב, מה מרושע במשפט הרומי? אכזרי לא נורא, כולם אכזריים. שהוא פורמליסטי. הוא כלומר צורני. במילים אחרות, החוק זה החוק. ויש ביטוי כזה, בלטינית, דורה לקס, סד לקס. החוק הוא קשה, אבל זה החוק. כלומר, למשל, היה, יש סיפור, הייתה תקופה שבראשית ימיה של רומא, היה איזה חייל שעבר על הפקודות והציל את רומא. מזכיר לכם את הסיפור של יונתן בן שאול? כן. עכשיו, מה עושה שאול? רואה שיונתן עבר על החוק, מה אומרים? ורוצה להרוג אותו. מה עושה העם? היונתן ימות, אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל? חי השם מפול מסערת ראשו ארצה. ויבדו העם את יונתן, ולא מת. עכשיו, לעומת זה, בסיפור הרומי, זה סיפור ממש דומה, החייל שם מציל, הוא בן שלה, של ראש הצבא. הוא מציל את רומא על ידי תחבולה, אבל נגד החוק, ואביו הורג אותו, כי הוא עבר על הפקודה. בסדר? זאת אומרת, החוק איננו קשור כלל למוסר. החוק עומד לפני עצמו. זאת מלכות רשעה. מצד שני, לפחות יש חוק. חוק יותר טוב מברבריות, מג'ונגל. תגיד לו שאני לא פה. אז ודאי שחוק עדיף על פראיות סתם. לכן במובן הזה, רומא היא התקדמות. ביחס אלינו היא רשעה. שאיך אני יודע שהיא התקדמות? זה כתוב מפורש בבראשית רבה. על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. בביטוי והנה טוב מאוד, יש אות מיותרת. איזה אות? וו. כן? אז אומר המדרש, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומיים. שואל המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד היא? אטמאה. והמדרש עונה בעצמו, הן, כן, היא טוב מאוד. למה? שדורשת דיכיון של בריות. מה זה דיכיון? דיכיון זאת מילה יוונית שפירושה משפט. משפט. כן, דיקיון, דיקה, צדק, דיקיון, משפט, והיא דורשת משפט, כלומר, בעצם המדרש מאבחן במשפט הרומי, במשפטנות הרומית, דבר שהוא טוב מאוד. שנאמר, ומביאים פסוק, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. אז מי זה ואדם? זה אדום. ואדם, אותיות אדום. כלומר, אדם, בדרך כלל סתם, כשאומרים אדם אתם, זה עם ישראל. ואדם, זה רומא. או, כלומר, להיות אדם, זה האידאל הרומי. אז עכשיו, אם כן, ביחס לאנושות, רומא היא התקדמות, ביחס אלינו זה רשע. אבל זה כמין שלב הכרחי, עד עת יולדה ילדה, שמלכות רומים תשתלט על העולם כולו. אבל אל תשכח שהנצרות זה הדת של אדום.
גם האסלאם אפשר להגיד, לעומת הישראלים רעים, לעומת אותו מקום, זה טובים, לא חסר...
השאלה מה יותר טוב? מה שיותר טוב לעולם זה אסלאם או נצרות? זאת השאלה. זו שאלה גדולה. פשט הגמרא שנצרות עדיפה. נכון. איך הגמרא אומרת את זה? אומרת שיש מחלוקת מי עתיד ליפול בידי מי, אם אדום בידי פרס או פרס בידי אדום. מסביר המהר"ל, פרס זה ישמעאל. זה הכוונה שם. והגמרא בסוף אומרת שאדום ינצח. כלומר, יש איזה ניסיון של ישמעאל להשתלט על העולם. יש משהו שהיום התנגשות הציביליזציות. אבל בסופו של דבר, אדום תנצח. זה כך כתוב, נכון? עכשיו, צריך להבין לעומק את הדברים, למה זה ככה. אבל, לכאורה, ישמעאל לא עובדים עבודה זרה, ואדום כן עובדים עבודה זרה, אז למה? אבל לא טוב, לא רוצה להתייחס לכל השאלות האלה, אבל יש איזה מין ציפייה להשתלטות. וההשתלטות אכן קרתה על ידי הקולוניאליזם וכו'. וזה מה שאומר התלמוד מסכת סנהדרין, שהמשיח יושב בפתח של רומי. מסביר המהר"ל, הוא צריך להיוולד משם. מה אתה אומר?
כן.
Gateway to America. כן, כן, בוא. זה נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכוח שמביא את עצמאות ישראל, הוא צריך לגדול שם. כן? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הרצל, זכותו יגן עלינו, שם. נכון? עכשיו, טוב, אז כל זה היה כמין מבוא כללי כדי להבין על כלפי מי עובדיה מכוון את הנבואה שלו. בסדר? טוב, חזון עובדיה. כה אמר אדוני אלוהים לאדום. שמועה שמענו מאת השם וציר בגויים שולח. קומו ונקומה עליה למלחמה. כן, אז מה זה הסיפור הזה? כן, שמועה שמענו מאת השם וציר בגויים שולח. אז האם יש באמת ציר שנשלח? יש אומרים שבאמת היה ציר, הציר היה, מי זה היה? בימי חזאל נשלח, שכחתי מזה. בקיצור, הציר זה שליח, נכון? אז כאילו דרך הגויים, דרך האדום, נשלח איזה ציר אל אומות העולם. איזה מין שליחות ישראלית דרך העולם של אדום. הנה קטון נתתיך בגויים. בזוי אתה מאוד. מה זה קטון ובזוי? חז"ל אמרו, למה הוא קטן? שלא היה להם לא כתב ולא לשון. הכתב שלהם הגיע להם, אם אנחנו מדברים על הרומאים, הגיע להם מהיוונים, כן? הכתב הלטיני בא מהיוונים. והלשון בא להם מהאתרוסקים. בקיצור, אין להם משלהם כלום. בזוי אתה מאוד, אומרת הגמרא, שלא היו מעמידים מלך בן מלך. אין שושלת, כלומר, זה היסטוריה מפוארת, אבל ללא רצף, ללא רציפות. זדון לבך אישיך. שוכני בחג וסלע, מרום שבטו. אומר בליבו, מי יורידני? ארץ. טוב, אם אנחנו לוקחים את זה ביחס לאדום, הממלכה הקטנה שבדרום הארץ, אכן, אנחנו יודעים שהם היו בונים את הארמונות שלהם בסלע. יצירה מאוחרת יותר מהנביא עובדיה, אבל בכל זאת שנשארה עד היום, הסלע האדום. כן? עיר שלמה, חצובה בסלע. זה סוג של גאווה. כן? אומר בליבו מי יורידני ארץ. אז על זה אומר לו הנביא, רגע תירגע, אם תגביה כאן נשר, ואם בין כוכבים שים קינך, מי שאמור איתך נאום השם. לא, זה נותן הרגשה. לא, זה שהוא בונה בסלע זה בסדר. איזה השאלה, איזה הרגשה זה נותן לו. הרגשה שאף אחד לא יכול עליו. כן, ואכן, הייתה תקופה ארוכה, אם אנחנו עוברים לאימפריה הרומית, שרומא הייתה כוח שאי אפשר היה לעמוד מולו. כן, בכל העולם כולו, נכנעו לרומא. אבל גם פה, יש לו איזה מין גאווה אדומית, שהוא יכול, שאין מי שיכול להחריבו. אם תגביה כנשר, ואם בין כוחם יצא. אז מה זה תגביה כנשר? אם אנחנו מבינים את זה לפי ההשלכות ההיסטוריות, זה נראה כמו הניסיון של התיאולוגיה הנוצרית. ואני אסביר למה. יש שני עולמות, נכון? עולם הזה ועולם הבא. בגדול, אם נהיה קצת שטחיים, עולם הזה גשמי, עולם הבא רוחני. מה עם האדם? האדם הוא גם גשמי וגם רוחני. יש לו גוף, יש לו נשמה. והתרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י, היו מריבים בנחלת שני עולמות. אז מה רצה עשיו ומה רצה יעקב? מה רצה עשיו? עולם הזה. ומה רצה יעקב? עולם הבא. אז למה הם רבים? הם לא רבים. זה מקבל את זה. הם מקבל? מה? נכון, כך אומר המהר"ל. שניהם רצו את שניהם. אלא מה? יש לעשיו נטייה טבעית אל העולם הזה, ויש ליעקב נטייה טבעית אל העולם הבא. יוצא שלעשיו, שיש נטייה טבעית אל העולם הזה, יש לו ספק האם יש לו עולם הבא. אז הוא רוצה להשתלט על עולם הבא. מה שאין כן, יעקב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עולם הבא לא מטריד אותו בכלל. איפה החולשה של היהודים? בעולם הזה. נכון? יש לנו היסטוריה ארוכה, אלפי שנים, ובמספר השנים שבהם היה לנו איזושהי עוצמה פוליטית, הוא קטן. מתי הייתה לנו עוצמה פוליטית? בסך הכל שלוש פעמים בהיסטוריה. פעם אחת בימי דוד ושלמה, סוף ימי דוד ותחילת ימי שלמה, נדייק. פעם שנייה בסוף התקופה החשמונאית, גם כן זמן קצר, והתקופה השלישית בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זה פחות או יותר שלושת התקופות שבהם היה לנו איזושהי עוצמה. ביחס לאלפי שנות היסטוריה יהודית, זה חלש. ברור. כלומר, יעקב, שיודע בוודאות שיש לו עולם הבא, נלחם על העולם הזה. קשה לו. כן, יכול להיות. ברוך השם. אבל אני אומר את זה כפרובוקציה. עכשיו, דבר נוסף, לעומת זה, אצל אדום, הרומאים ידעו בוודאות שיש לעולם, שלהם העולם הזה. כן, הרי מי שולט בעולם זה רומא. וזה מה שנקרא השלום הרומאי, פקס רומנה. כן, הרומאים שולטים בעולם, אף אחד לא יכול עליהם. אבל מה עם עולם הבא? יש או אין? הפילוסופיה היוונית לא סיפקה את הסחורה. לא נתנה ביטחון בדבר העתיד של נשמת האדם. ולכן הדאגה העצומה הזאת הכריחה אותם לבנות תיאולוגיה שלמה שמאפשרת להציל את האדם מגהינום. כלומר, בעוד שבישראל, כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא ומי שאין לו זה ממש צריך להתאמץ, אצל הרומאים כל בני האדם יש להם חלק לגיהינם, ואם קורה נס יש לו חלק לעולם הבא. וזה התיאולוגיה הנוצרית מספקת. אז הרב קוק באורות בכמה מקומות מראה שזה בעצם המכוון פה בפסוק שלנו. אם תגביע כנשר ועם כוכבים סימקיניך, משם מורידך. הפסוק הזה מובא גם במדרש רבה, בחלום של יעקב. שיעקב ראה את המלאכי אלוהים עולים בסולם, וראה את שרי האומות. זה בעצם המלאכים שהוא ראה עולים ויורדים. ראה שר של בבל עולה, יורד. שר של פרס עולה, יורד. שר של יוון עולה, יורד. שר של אדום עולה ואינו יורד. אז נתיירה יעקב, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אם בין כוכבים סימקיניך, משם מורידך. אבל מה זה אומר? זה אומר שמצד הטבע אי אפשר לנצח את רומא. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להתערב, ואז רומא נופלת. בסדר?
עם השקיעת המערב כבר מאז שפנגלר.
מאז מי?
מאז שפנגלר, מאז
שקיעת המערב. כן, זה מלחמת העולם השנייה גמרה את המערב.
גמרה את המערב?
כן.
התחילה.
זה לא משנה. התוכן של, של, של רומא נגמר. הרי יש שאלה, כתוב שאם רומא בנויה, ירושלים חרבה. אם ירושלים בנויה, רומא חרבה. עכשיו, רומא וירושלים בנויות, איך זה יכול להיות? היה מסביר הרב אשכנזי, רומא חרבה, היא רק היא לא יודעת את זה. כן. הרב, בזמננו, אנו, אי אפשר להבין בוודאות שעם ישראל מעצמה פוליטית, בוודאי בעיני עשיו העכשווי וגם בעיני ישמעאל. כן, כן, ברוך השם, זה אנחנו הולכים ונגאלים. למרות ההנהגה הפוליטית בישראל, אנחנו הולכים ומתעצמים. התעצמנו מאז. טוב. הוא מדבר על הביצור השמימי שטוענת לה אמינות. זה בישראל ותחייתו. שמה, נכון? בפסקה י' ח' אם אני לא טועה. הביצור השמימי. שם הוא, אני חושב שהוא מביא גם את הפסוק הזה. כוכבים סימקיניך. אם גנבים באו לך, אם שודדי אליי, כן? כוכבים, כן, זה מעניין. זה הסמל של ארצות הברית. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלו יגניבו דיים. אם בוצרים באו לך, הלו ישירו עוללות. כן, כלומר, הוא מתאר מצב שבו פתאום עשיו מוצא את עצמו ללא האוצרות שלו. עירום. איך נחפשו עשיו? נבעו מצפוניו. עד הגבול שילחוך. כל אנשי בריתך, איש שיעוך, יאכלו לך אנשי שלומך, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. עד כאן מובן? לא. מה? מה, לא מובן? תבונה זה הכוונה סוג של חוכמה, אין תבונה בו. מה לא מובן עכשיו? גנבים זה אנשים ש... באים לחטוף את רכושו של אדם. יפה. אפשר, אם הוא מתכוון לאדום הדרומית, אז הכוונה, כיבשו אותו, שיבואו שודדים. והשודדים יכבשו את אדום. כמו שקרה, אגב, בהתפשטות של הערבים שבאו אל הנבטים וכבשו את הכל. אבל אם אתה מדבר ועל רומא, אז זה כבר החורבנה של רומא, נכון? איך זה הגיע? היו הפלישות של הברברים, נכון? איך נדמת, לא יגנבו דיים עם בוצרים. אגב, מי החריב את ביזנטיון?
הערבים.
הערבים? הטורקים. ככה כולם אומרים, אבל זה לא נכון. לא. מי שהחריב את ביזנטיון זה הצלבנים. כן, אני אסביר. לפני הכיבוש הטורקי, באו הצלבנים ועצרו דרך ביזנטיון, אמרו וואלה, להמשיך הלאה זה קצת קשה, שדדו את ביזנטיון. לא השאירו שם כלום. והקימו להם שם ממלכה, הממלכה הפרנקית של ביזנטיון, הממלכה הלטינית, כן, האימפריה הלטינית המזרחית, אחרי 50 שנה הביזנטים חזרו וכבשו בחזרה, אבל כבר כל הכסף והזהב שהיה שם שהצטבר מימי רומא הקדומים, כל זה נשדד. וכאשר עשו חתונה של הבן של הקיסר הביזנטי, אז כבר לא היו אבנים טובות, היו רגילים שמה להתקשב, אז שמו חתיכות זכוכית צבעוניות. אז כשאחר כך באו הטורקים, כבר ביזנטיון לא הייתה כלום. זה המציאות. כן, אז בעצם זה מה שכך גנבים באו לך, עם שודדי לילה. איך נתבטא? לא יגנבו דיים. אם בוצרים באו לך, עלו ישירו הולדות. אגב, גם רומא האיטלקית נשדדה בשנת 1100 ומשהו על ידי הערבים. איך נחפשו עשיו, נראו מצפוניו? עד הגבול, אז עכשיו יותר ברור? מה לא ברור? איך זה לשון צחוק? מה קרה לך? איך? בסדר? חיפשו אצלו, שדדו אותו, נחפשו עשיו, זה ערכו אצלו חיפוש. מצפונה הכוונה, מה זה? נבעו הכוונה נתגלה, כן, כמו נביאה, נבעו, כן? הגמרא אומרת שמבעה זה השן, נכון? בארבע אבות נזיקין, השור הבור המבעה והיבער, אחת הדעות אומרת שמבעה זה השן, כי השן פעם מגולה, פעם מכוסה, ונאמר איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו, ומתרגמינן התגליין מתמרוהי. התגלו האוצרות הנסתרים שלו. לך תדע, יבוא יום שימצאו, כולם מספרים, יש אגדות כאלה שבמרתפי הוותיקן יש שם המנורה של המקדש וכל מיני דברים כאלה. נו, ואז מה? או שהם לקחו את הכל, או שהם לא הגיעו אל הכל. מי יודע? לא הייתי שם, אז אני לא יודע. ספרים על אחד הרבנים, הרב בוקובזה בלוב, כשהאיטלקים שלטו שם. אז הוא עשה טובה לאיזה טובה למלך איטליה. ואז מלך איטליה אמר, מה אתה רוצה כפרס? אמר, אני רוצה לבקר במרתפים של הוותיקן. והאפיפיור אישר לו. אישר לו, וירד לשם, ושאלו אותו מה הוא ראה, הוא אמר, אני לא יכול לספר, ואחרי חודשיים מת. טוב, לך תדע, או שכן, או שלא. כן, טוב.
זה אגדה כזאת, גם אמרה מנחם בוקס.
לא, זה הרב מנחם בורשטיין מביא את זה.
לא, שהוא גם היה אמור, אבל עצרו אותו.
עצרו אותו. טוב, לא יודע, הוא גר פה קרוב, אתה יכול לשאול אותו. כן. טוב. הוא סיפר לך? טוב. אז הוא לא ראה בסוף. נו, אז מה זה טוב? טוב. אבל יש לנו, אמירי לפחות בא לנו משם. זה כבר משהו. טוב. עד הגבול שילחוך. כל אנשי בריתך. כלומר, אמרו, תבוא עד הגבול, נעזור לך. אישיוך, כלומר, פיתו אותך. יאכלו לך אנשי שלומך, עבדו עליך. לחמך ישימו מזור תחתיך. אין תבונה בו. מזור זה חולי. כן? זה מזור, זה לפעמים רפואה, זה גם משון מחלה. הלא, רשי מביא שזה רומז לנזיד הדשים שהוא קיבל מעשיו, מיעקב וכו'. הלא ביום ההוא נאום השם. כלומר, זה בעצם זה אובדן ערכים, שמה שאתה מקבל, למכור ערכים בנזיד הדשים. כלומר, שאתה לא יודע מה הסולם הערכים האמיתי. הלא ביום ההוא נאום השם, ועבדתי חכמים מאדום, ותבונה מהר עשיו. זה מליצה, זאת אומרת, זה שמות נרדפים. אפשר בכל זאת להגיד, שאדום זה החלק הדרום, הצפוני של אדום, והר עשיו זה הרי אילת, מאילת עד פטרה, אפשר להגיד, כן? עולה ככה מכמה מקורות. אבל הפסוק הזה הוא משמעותי מאוד, כי מזה למדו חכמים דבר חשוב. אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. ומאיפה למדו את זה? שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום. סימן שיש חוכמה באדום. כלומר, בסופו של דבר, גם כשאתה בא לרדת על האויב המר שלך, אתה צריך להכיר בערכו. יש שם חכמים באדום. וחתו גיבוריך. מה? של? עיבוד החוכמה. ברגע שאתה לא חכם, אז אתה אהבל. אם אתה אהבל, אז עולים עליך. מה? הכל, כלומר, ייתכן מאוד שבבוא הזמן, הרי יש שאלה, למה גלות אדום היא ארוכה? שאלה, נכון? הרי גלות מצרים, 200 שנה, 210. גלות בבל, 70. גלות אדום? 1880 שנה, מחורבן בית שני, עד הקמת מדינת ישראל. 1880 שנה, כל כך הרבה זמן. את השאלה הזאת שאל אחד מחכמי ספרד, רבי אברהם ביבאגו, בספר דרך אמונה. ושם הוא מסביר, בגלל שכל גלות באה להנגיד בין הצורה הישראלית, זה איך שהוא מכנה את הנבואה בעצם, לבין הצורה האלטרנטיבית. יש צורות שמתחרות בישראל, והם החוש והדמיון, זה שני הראשונים. החוש היה היסוד של תרבות מצרים, ולקח 210 שנים להראות את ההפרש בין ישראל לבין תרבות החוש. ולה... מה? חוש זה הבסיס של הכישוף, של החרטומים. אתה רואה שמשה קודם כל עושה את אותם הדברים שהחרטומים עושים. למה הוא עושה את מה שהם עושים? כדי להראות שבזה אנחנו שווים. מגיע לכינים, את זה אתם לא יודעים לעשות. נכון? זאת אומרת, עד רבה, הוא נכנס לאותו... לאותו מישור, עד המישור שבו זה מתעלה. בסדר? אותו דבר הדמיון, הבסיס של התרבות הבבלית, בדניאל, אני אראה לכם, אני יודע לפתור חלומות כמוכם, אבל יש חלום שאתם לא יודעים לפתור, אני פותר אותו. בסדר? אז זה לוקח 70 שנה. כי זה לא רציני, התחרות. אבל הדבר השלישי, אומר רבי אברהם מבאגו, הוא הרבה יותר דק. והוא השכל, הוא קורא לזה, החוש התבוני. מה זה החוש התבוני? זה כאילו הפילוסופיה. הפילוסופיה טוענת למעמד שווה או זהה או עליון לנבואה. אבל הוא אומר, וכיוון שהדבר הזה הוא דק, זה לוקח זמן לברר את זה. רק כשזה יתברר, אז נצא משם. עכשיו מעניין, למה הוא מכנה את הפילוסופיה בשם חוש תבוני? תקרא לזה תבונה. אלא הוא אומר בעצם מה שאמר עמנואל קאנט. שכל תבונה מתחילה בחוש. וברגע שהדבר הזה יתברר, יתברר שכל האובייקטיביות נפלה על הפח, ואז בעצם כל הבסיס של הפילוסופיה נשמט, ואז התחילו לדבר על שיבת ציון. כלומר, זה העניין. פסוק, תת. וחתו גיבוריך תימן. מה זה תימן? זה אדום, כן? אחד מהבנים של אדום נקרא תימן, מבני אליפז, לא, 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 תימן זה בן של, של ראואל, אני חושב. בקיצור, זה אחד מהמשפחה, אחד מהמשפחה שמה של עשיו. למען יקראת איש מהר עשיו, מקטל, שיהרגו כולם, או ריבוי ההרג שיהיה שמה. מחמס אחיך יעקב, תחסך הבושה, ונכרת לעולם. כן, בעצם כאן זה סוף החשבון נגד, של, במאבק בין יעקב לבין עשיו. טוב, הוא קצת קשה, עובדיה. לא רואה ממטר, הייתי דומה. טוב, נמשיך את זה בפעם הבאה שלו.